חודשים. ככה, אני רוצה להתחיל ככה עם זה כמה דברים נחמדים לפרשת שבוע. היה לכם כמה דברי תורה נחמדים היום. אחר כך ניכנס קצת יותר נע. דווקא אני רוצה, מר ידידיה. בבקש. אז כאשר יעקב, יש כאן בכלל את הברכה של יעקב לשבטים, שהיא לילה ולילה. אם אדם יעמיק רק ברשי של הברכות האלה, כבר ימצא דברים גדולים. אבל לפני הברכות לבנים, יש ברכה לאפרים ומנשה. יוסף בא עם אפרים ומנשה, יעקב מברך אותם, אומר לו בוא, אני רוצה לברך אותם, ויוסף לוקח את שניהם, אפרים בימינו שלו, משמאל ישראל, ומנשה בשמאלו, מימין ישראל, ביגש שלה. והנה יעקב מסכל ידיו, כן? כולנו יודעים את הדבר הזה, יעקב מסכל ידיו. שם את יד ימין על ראש אפרים, ואת יד שמאל על ראש מנשה. ומעניין שיוסף בהתחלה בשקט, והוא מברך אותם. ויברך את יוסף ויאמר, המלאך הגואל אותי, וכו'. ואז ויאמר יוסף, כי ראשית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וראה בעיניו, ויתמוך ידיו להסיר אותם מהראש אפרים על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים עינך על ראשו.
נאחל הברכה.
מה?
נאחל הברכה.
ומעין אביו היום ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. עוד מה נלמד כל דבר, ואתם נלמד את הפסוקים שלהם אנחנו. ויברכם ביום לו לאמור, בך יברך ישראל לאמור. מה זה בך יברך ישראל לאמור? לא תדעו כמה מי שלא ידע את זה, בעזרת השם מהשבת ינהג את זה. הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם. ויאמר יש לי בנו, יש לי מחי אלוקים, כי אפרים ומנשה. זה המקור. לכך שכשאבא רוצה לברך בליל שבת את הבנים שלו, זה מנהג מאוד טוב גם, מי שלא נוהג את זה, יכול, לא משנה מה נוהגים אצלו בבית, דתיים ודתיים, יבוא יגיד אבא, כתוב פרשת שבוע, שאבא צריך לברך את בניו. תברך אותי. הנה, שמחה אלוקים וחיים ונשם. מי שלא נהג את זה, יכול להנהג את זה מי השבת, בעזרת השם. לכן אני אומר את זה גם. נהגים בכל קהילות ישראל ככה. מברש כאלה גם נהגים, הילד מברך את ה... מנשק את היד של האבא. יש אפילו מתנשקים, יותר יפה גם לא חייב. יד זה הבן מנשק את אביו, והבן יכול לנשק את הילד. גם את זה, וגם בנות מקבלות ברכה. גם זה אין בעיה, אדם יכול לתת איזו נשיקה לביתו, שאין לזה שום דבר. ראיתי גדולים שנוהגים דבר כזה. ואת הבנות מברכים, משימי חלקים, כשר לבקר, רחל ולאה. אז זה פלא באמת, למה האב מברך, אם את הבנות משימי חלקים, כשר רחל ולאה, אז היינו רוצים גם בבנים, משימך אלוקים, כאברהם יצחק ויעקב. נכון?
הוא ברך אותם, ושהשם שלהם, יקרא כאברהם יצחק ויעקב. זאת אומרת שהם יהיו המשך של האבות. אז עכשיו כשאנחנו מברכים את הילדים, אנחנו אומרים שמחה אלוהים כאפרים כמנשה. זאת אומרת שהילדים, שאתם מברכים את הילדים, שהם יהיו המשך של האבות.
מה שקלות. כן, אבל בכל זאת, אדם אומר, בסדר, אני מבין מה שאתה...
כל הדברים הוא, שניהם לא
שינו
זה בזה.
כן, אז אנחנו רוצים באמת להסביר, קודם כל, למה באמת הברכה הזאת ככה נתקנה, שבך יברך ישראל אפרים ומנשה, ולא... אז לגבי הדבר הזה, כן, וישם את אפרים ואפרים ומנשה. לגבי הדבר הזה שמעתי שלושה פירושים. כל אחד ככה עניין בפני עצמו. היו ששמעתי אותם לפני הרבה שנים, ואחד שמעתי לאחרונה, אומר ככה. במהלך ספר בראשית, עד כאן, תמיד שהיו שני אחים והקטן גבר על הגדול, קיבל כאילו יתרון על הגדול, זה גרם לריב. זה גרם לריב, נכון? אם זה היה אבל וקין, אבל היה צעיר, ואבל קיבל את זה, ויפן השם אל מנחתו של אבל, ואל קין הוא לא פנה, אז זה עשה יצחק וישמעאל, ישמעאל מצחק, אז אומרים שם שהוא אומר לו, מה אתה בכור? אני הבכור, אני אקבל פה את הירושה פני שניים, לא אתה. הוא עושה ריב, הוא לא מבטר. אחר כך הוא עשה איזה תשובה, הוא ויתר ליצחק. אבל בעיקרון זה, יצחק, יעקב ועשיו, גם כן, עשיו לא מבטר, עד הסוף הוא לא מבטר. מוכר את הבכורה והוא לא מבטר. ובלוויה, אחרי הכל, אחרי שהוא כבר נכנע, והוא אמר בסדר, וקח את ברכה, ויהיה לך אשר לך, כתוב שבלוויה של יצחק, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו, עשיו לא עשה תשובה, והוא לא הוליך את יעקב לפניו, למרות שהוא כבר מכר לו את הבכורה. עוד הוא נשאר ברשתו. אז כל פעם שיש שני אחים, לא הולך, אחר כך היה אצל גם בני יעקב, אז ראובן כאילו יורד, ויהודה מקבל, ויוסף מקבל, אז זה גורם קינה. כל ספר בראשית רואים שהמציאות הזאת של שני אחים, שהצעיר מקבל יתרון על הבכור, זה גורם ריב, קינה. אבל לפעמים מנשה זה לא קרה. גם כששם את יעקב לפעמים לפני מנשה, גם מצאנו שהדבר הזה גרם לאיזה ריב, לאיזה קינה ביניהם. אז על זה אומר האבא לבניו, מברך אותם, יהיה רצון שתהיו בדרגה הזאת, שאף פעם לא יביניכם קינה ותחרות, גם אם אחד יעלה לשני או משהו כזה, וזבחי אלוקים כפרי אפילו מנשה. זה הסבר אחד. שמעתי פעם. הסבר שני, ידוע שלאורך כל הדורות יש מציאות של ירידת הדורות. תמיד הדור הבא הוא לא כמו הדור הקודם. יש ירידת הדורות. והנה מצאנו בשני ילדים שלא חל בהם ירידת הדורות. כאשר יעקב כאן מברך את אפרים ונשה, הוא אומר, אפרים ונשה כראובן ושמעון יהיו לי. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. כך הוא אמר. ובאמת הם קיבלו נחלה, הכוונה הייתה לגבי הנחלות, שהם קיבלו נחלה כמו ראובן ושמעון. קיבלו כל אחד נחלה בפני עצמה. אז אם כן, אפרים ומנשה זכו שלא חל בהם ירידת הדורות, והם זכו להיות בדרגה של הדור הקודם, כראובן ושמעון יהיו לי. אז אבא מברך את בנו, וזכה כאפרים ומנשה, שגם בך בירידת הדורות, ותזכה לפחות להיות כמו הדור שלי. לפחות לא, עליהם לא חייל את התורה, זה דבר יפה. דבר שלישי ששמעתי, קינה שלא קינה בו, לא חייל את התורות, אולי זה מה שחשבתי. אבל יש הסבר, כן, יותר מיום. אז זה מה ש... כן, סליחה, כן. הייתי שאלה משהו. לכאורה אתה אומר, אז אם הוא רוצה כבר לברך כמו הבנים, כמו הדור הבא, אז יגיד, כיהודה, כלוי, לא חסר ילדים טובים, למה צריך דווקא בהם נשא? זה אומר ככה, האחים, הם גדלו, איפה הם גדלו? גדלו רוב שנותיהם בארץ ישראל, איך אומרים, בחממה, קריאת משה, היו בחממה, גדלו באיזה יישוב, אני יודע, הם היו עצופים באווירה נעימה, טובה מאוד. נו, אז מה הפלא שיהודה יצא כמו שהוא ולוי יצא כמו שהוא? אבל אפרים ומנשה גדלו במצרים, בתוך תומת מצרים הם זכו להיות כאלה גדולים, עד כראובן ושמעון יהודי. אז אומר האב לבנו, יוסף חייב כאפרים ומנשה, גם אם תהיה, לא רק במצבים הקלים, לא רק ככה בחר, כשאתה, כן, אנחנו אומרים פה לכל התלמידים, שמחה יקפה עם נושא, לא רק שאתם במכון מאיר תהיו ככה, פרומים כאלה, ירד שמיים, גם שאתם יוצאים החוצה, למרחקים, בגלות מצרים, לא צריך להגיע עד הגלות, אבל איפה שאתה תהיה, תזכה להיות, זה אפרים ונשה, שגם כשהם לא, הם לא גדלו, כן, ליד יעקב, ולקרואים 12 אחים, גדלו עם יוסף, במצרים. והם זכו להיות מה שהם, מה שהם, מה שהם. אז זה הברכה, כן? זה סתם דבר תורה יפה לשבת. סליחה, אז אומרים, נשא, מה יש בברכה הזאת? אבל אנחנו רוצים לראות יותר וגם להבין את הנקודה הזאת של סיכול הידיים של, של, של יעקב. למה סיכל ידיו? אבל לכאורה באמת, מה זה לסכל ידיו? אתה רוצה לתת ברכה, את, את צד ימין אתה רוצה לתת לאפרים? תיקח את אפרים, תשים אותו בצד ימין. תיקח את מנשה, תשים אותו ביד שמאל. למה? הוא רק מסכל ידיו. מה שמה פה שהרגל, הרגל ימין, אם יש בה איזה משהו, תכף נראה, היא כן נשארה של מנשה. יש פה איזה מהלך. אז כאן מסביר את זה, בא להעמק דבר. מסביר את זה, בא להעמק דבר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מדבר. מסביר את זה, על פי גם, אם אנחנו מסתכלים בספר במדבר, בני ישראל הולכים במדבר, הם מחולקים במדבר לארבע קבוצות. ארבע קבוצות, שבכל קבוצה היה ראש דגל. היה דגל מחנה יהודה, עליו חנו יששכר וזבולון. מכירים את זה? הלכו, הם הלכו במדבר, אלה היו יהודה, יששכר וזבולון, הולכים ככה בראש. הדגל השני, דגל מחנה ראובן, עליו שמעון וגד. ראובן וגד היו קשורים לחלוץ, לזה קצה לארץ, אז הם הולכים ביחד. דגל השלישי, אפרים, מנשה ובנימין. ודגל הרביעי, דן, נפתלי ואשר. דן אשר ונפתלי. ככה הם הלכו. באמצע היה מחנה הלוויים, וזה יוצא את הפעם לדעת איך, איך היה תנועה, זה היה קום השם ויפות סביבך, איך הלכו בני ישראל מדבר.
הם הלכו עם כבר, כמו מגן דוד.
כן. נשאר פה, נשאר פה, נשאר פה. כן, 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 יש כל מיני, זה יש ציורים לפעמים היום בחומשים החדשים מראים את ה... יש תמונות ככה מאחורה לראות את המבנה הזה. לדעת את המבנה, גם לדעת. אז ראש הדגל השלישי, מי היה? מה אתה אומר, מי היה? היו שם אפרים, מנשה ובנימין. מי היה ראש הדגל?
בנימין.
בנימין?
לא, בנימין זה הקטן. מנשה. מנשה
הבכור, מה? אחד אומר מנשה, אחד אומר אפרים. יפה. זה המקסימום אפשר, לא, גם בנימין לא. אז התשובה היא, שבתחילת ספר במדבר, כאשר מונים את בני ישראל ומסדרים את, ה... את השבטים להליכה במדבר, אפרים היה הראש. אפרים היה הראש. כל ההליכה במדבר. גמרנו את ההליכה במדבר, מגיעים לכניסה לארץ ישראל, פתאום, במניין האחרון ובמדבר, תראו את זה קצת, תראו שיש פה דברים, זה לא סתם, אפרים, מנשה, סיכל ידם, אני רוצה לתכם פה איזה מהלך מאוד, תכף נראה מה אנחנו הולכים כאן. אבל אני רוצה שתדעו על מה אני מדבר בכלל. אז כשמונים את בני ישראל במסעי, או... איפה זה? פיקודי בערבות מואב, איפה זה?
פנחס. פנחס, לא?
חושב. הנה, כשמונים את זה, אז יש כאן נגמר בני יששכר, אלה יהודה, יששכר זבולון. ואז בני יוסף משפחותם, מנשה ואפרים, אתם שומעים? פתאום מנשה חוזר למקומו, בני מנשה למחיר כל זה, אלה בני אפרים למשפחותם, גם, גם במניין, ואחרי זה, איך, גם איך שהם הולכים. אז פתאום השתנה כאן משהו. על זה עומד הנציב, פירושו עמק דבר, דבר נפלא מאוד. אז בואו נראה במקור אחד, סיכל את ידיו כמנשה הבכור. אומר הנציב, להגיד שמנשה הבכור זה מיותר? הרי ידענו מעין הפרשה שמנשה הבכור. אבל אין בזה עומק וכוונה, זה באמת לא היה ליעקב לסכל את ידיו, אלא להפוך את מעמד הבנים. תשים את זה, מה זה לברך ככה? זה לא נוח אפילו, נכון? זה לא... שים ישר. אבל, אומר ככה, באשר מנשה הבכור, משומחי היה מכוון שיעמוד מנשה לרגל הימיני של אפרים, של יעקב. ואפרים לרגל שמאל. ורק את ידיו סיכל שיהיה להפך. כן, באמת היה כוונה ליעקב שמנשה יישאר ברגל ימין, אבל ואפרים מקבל את יד ימין. מה הוא מסביר? למה? בטעמו של דבר, שורה 8, שאף על גב שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, ומשומח היה במדבר ראש הדגל, כמו שאמרנו, בתחילת במדבר, אפרים הוא ראש הדגל. מכל מקום, בפיקודי דפרשת פנחה, שקראתי לכם, היה להפך. ולא עוד אלא אפילו בפיקודי פרשת במדבר, כתוב בכל הדגלים, כשכתוב, אז כתוב דגל מחנה יהודה, ואחונים עליו, יששכר, זבולון. אבל כשמונים את אפרים ומנשה, אז תראו במקור 3, איך מתחיל שם כתוב, ועליו מטה מנשה. אז הוא עומד על זה, מה זה ועליו מטה מנשה? אז הוא מסביר. כל זה בא ללמדנו שלא היה אפרים קודם למנשה, אלא בעניינים רוחניים. מה שלמעלה מהליכות עולם הטבע. לאפרים הייתה תכונה, ולמנשה הייתה תכונה. וכל אחד יצטיין בתכונה שלו. תראו, זה יסביר לנו בעצם בעומק מה זה השמחה אלוקים כאפרים ומנשה. איזה שלמות יש באפרים ומנשה? זה שלמות מאוד מיוחדת. כלומר, מנשה היה מעולה בצדדים הרוחניים, בצדדים הגשמיים הארציים, ואפרים היה מעולה בצדדים הרוחניים. אז אומר יעקב, כדי ליצור עכשיו ברכה שלמה, אז אני צריך לתת לכל אחד את הצד שלו בשלמות. היד היא מבטאת יותר צדד הרוחני. שיהיה אתכם קודש וברכו את השם. אז אומר יעקב, את היד, מה שמבטל את הרוחניות, אני שם יד ימין על ראש אפרים. אבל רגל ימין, מה שזה הליכות הטבע, זה הדברים היותר שמבטאים את הצדדים הטבעיים, אז את זה אני משאיר את מנשה ברגל ימין. כי בזה הוא יותר מיוחד. אתם שומעים? איזה מהלך זה? בואו נקרא את זה קצת. אז שורה 12 מקור 1. חם פה מאוד. יש כאן איזה... מישהו פה נגדי? קצת אולי... שלא יזיק לאחרים. אבל לא, שלא יזיק לאחרים. אני רק כאן אני צריך. אולי קר להם. תודה. כל זה בא ללמדנו שלא היה אפרים קודם נושא אלה בין רוחנים, מה שלמעלה מהליכות עולם הטבע. אבל בהליכות עולם היה מנשה קודם וגדול מאפרים. לכן במניין הראשון בהר חורב, שהוא בהר סיני, שהייתה שכינת עולם מהראשיו, וכל ההנהגה הייתה למעלה מהליכות הטבע, אז היה אפרים קודם. הם היו אמורים להיכנס לארץ באיזה מין כניסה יותר רוחנית כזו, ככה הוא מסביר, ולכן היה צריך אפרים להיות ראשון. אבל בפיקודי שערבות מואב, בכניסתם לארץ, שהכל כבר היה, במדבר הלכו בדרך ניסית, מעל לוחות הטבע, אז אפרים הוא הקודם, הוא היותר מבין בזה. אז לכן ראש הדגל שם. אבל עומדים להיכנס לארץ, עומדים לעשות מלחמות, עושים פה, מנשה עכשיו הוא יותר מבין כביכול, אז הוא צריך להיות ראשון. משום מה היה מנשה הקודם בסוף, ועל כן, וזה הגיע משום שהליכות הטבע, בשתיים למעלה, וזה הגיע משום שהליכות הטבע, מעלת הבכורה מסוגלת הרבה. והנה היד משמשת את הראש והדעת, והרגל משמשת הליכות הגוף, לפי טבעו. משום מה אמרו חזל ממצא, ברא, בן, הוא קרא דעבוע. פרוש הרגל, הרגל טבע אביב, שמהלך מעצמו, בלי מחשב יסלחם. משום מה רצה יעקב אשר מנשה יעמוד על הגלו הימנית, וסיכל את ידיו להיות אפרים אך ליד ימינו. ב3, מביא גם את הנציב שם במדבר, ועליו מטה מנשה, משונה הלשון כאן, ויש נפקמין המשמעות. האחרונים עליו, כשאני כותב כך, אומר כך, אם כתוב דגל מחנה יהודה, והחונה עליו, החונה עליו זה אומר, מתבטל. כן? הוא כולו חונה תחתיו. אבל שכתוב ועליו מטה מנשה, אז זה מראה שהוא לא ממש מתבטל, אלא יש לו צדדים, שהוא גם כן מיוחד. שומעים איזה דיוק הוא עושה כאן? דאחונה עליו, משמע כקטן הנסמך על הגדול, וחנייתו במילוי צרכיו תולי בדעת מי שגדול ממנו. מה שאין כמה שעות ועליו, להפך, דעת הגדול על הקטן והוא מנהיגו. והיינו, מקור שלו שורה חמש, דאף אגב שאפרים מהראש לדגל, היינו משום שהנהגת המדבר, אתה ניסית, ובזה גדול כוח אפרים. אבל מכל מקום מה שנדרש להליכות עולם, היה מנשה הגדול מאפרים. וזה הטעם היה במניין, בן חייב קודם מנשה לאפרים. משום שהכניסה לה אתה יותר נוטה להליכות הטבע, ובזה מנשה קודם. רואים? איזה מהלך, הסבר. וזה מסביר את כל הזה, למה סיכל ידע, ולמה ככה, ולמה... פעם שמעתי את זה, הסבר, יש גם לא הבאתי את זה כאן. אבל תחזיקו ראש טוב. ההסבר הוא כזה, למה סיכל ידע? כשיוסף, למה הוא חיכה? כן, אלינו גם שאלה, למה הוא חיכה? למה רק אחרי הברכה הוא פתאום אומר לאביו... אז אומר ככה, כשיוסף ראה את יעקב מסכל ידיו, אז הוא אמר ככה, למה אבא שלי מסכל ידיו? כנראה ככה, יעקב עומד, איפה עומד? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא. וממנו הוא מקבל את השפע. אז יוצא ככה, אם יעקב עומד מול הקדוש ברוך הוא, אז שמאלו של הקדוש ברוך הוא, בימינו של יעקב. וימינו של הקדוש ברוך הוא, בשמאלו של יעקב, נכון? אז עכשיו את הימין של הקדוש ברוך הוא צריך להעביר למנשה. אז הוא מסכל ידיו. לא הבנתם?
עוד פעם. עוד פעם.
כן, נכון? אתה עומד מול, אדם בתפילה, יפה, תודה, מר ידידיה. בעושה שלום שאתם עושים עושה שלום ב-18, כן? לאיזה צד פונים קודם, אתם יודעים?
שמאל.
בצד שמאל, למה שמאל? כי אתה עומד לפני השם, השם שפתי תפתח, אז אתה קודם עושה, פונה לימין הקדוש ברוך הוא. וימין הקדוש ברוך הוא זה בשמאלך. זה נעשה שלום. שלום. נכון?
זה סופר את ההסבר
הקודם. מה? לא, רגע. לא, כן, זה הסבר אחר, זה לא, זה הסבר אחר. הסבר אחר, ההסבר הזה אומר באמת, יוסף בא ואמינה שלו, לא, זה לא סותר, יוסף בא ואמינה שלו, ברור לו שמנשה צריך לקבל את הימין, כן? זה יוסף קרה. אז פתאום הוא מסכל ידיו, אומר, למה אבא מסכל את ידיי? כנראה שבגלל שאבא עומד מול הקדוש ברוך הוא, אז ימינו של הקדוש ברוך הוא נמצאת בשמאלו של יעקב, ולכן הוא שם את זה על מנשה, אז זה בסדר. אבל פתאום שהוא שומע מלאך הגואל אותי מקורה יברך את הנערים, אז אומר מנשה, רגע, זה הולך הפוך. אומר יעקב, זה הולך הפוך. המלאך עומד מול הקדוש ברוך הוא. אם המלאך עומד אצל הקדוש ברוך הוא קודם, אז עכשיו אני קשה להחזיק את הראש בעצמי. אז בשמאלו של המלאך יש את ימינו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו יעקב עומד מול המלאך, אז הוא שוב מתחלף. אז למה אתה מסתכל ידיך? אז ברגע שהוא שומע המלאך הגואל אותי, הוא אומר, אבא, מה אתה עושה? אתה צריך... זה הבכור. הבנתם? תעשו את החשבון, אחר כך תראו איך זה מסתדר. זה מהלך יפה, כתוב את זה ברף נינים, בחומשים הישנים, שפעם היה הוצאת רף נינים, יש שם למטה בורי עניינים. אז זה ממש, זה חבל לי שאין היום את ההוצאה הזאת. אני למדתי שם הרבה רעיונות יופים מהביורי עניינים, ויש כאן עוד מהדורה כזו ישנה בבית מדרש שלנו. כזה חומש רב פנינים, ימי פירושים, יש שם ביורי עניינים על הפרשיות, לא יודע מי אספו, לקטו את זה מאיזה, זהו.
אנחנו בעזרת השם נגיש בגץ ומבקש
שיהיה פשוט מחדש. או, מישהו פה עזר לנו, נו, ברוך השם. עכשיו, על פי זה, על פי מה שאמרנו בנציב, אני חוזר לנציב, שמנשה הוא החזק בהלכות הטבע, ואפרים הוא המיוחד בעניינים הרוחניים, נכון? רוצה, מצאתי, זה, איך אומרים, את זה תמיד ידעתי, את הנציב הזה הכרתי, יום אחד לימדתי בכיתה א', נו, איך לא? והגענו למילה, כתוב כאן שבא יוסף להסיר את יד אביו, מעל מנשה כתוב וימאן אביו, ויאמר, ידעתי בני ידעתי. ואני כשראיתי את המילה וימאן, הזכיר לי משהו. מה זה מזכיר לכם וימאן?
יוסף.
מה?
יוסף.
שכאשר בא אשת פוטיפר, ואומרת לו שכיבה עמי, כתוב פה וימהן. לא יודע וימהן, יש פה שלשלת, זה טעם מיוחד בתורה שעושים את זה וימהן. אני גם אגיד את זה, מיון חזק. התורה אמרה, הטעמים אמרו, ומיין. אז כשראיתי, אני אומר לכם, ככה, כשלמדנו שם וימהן, מיד הרגשתי איזה, בטח זה קשור לוימהן ההוא, לוישב. מה? וימהן לכם גם יש, כן. אבל לא יודע, הרגשתי ככה, וימהן. והלכתי לחפש, ומצאתי, מי מביא את כל המקורות כמעט? תורה שלמה. אז מצאתי, על הוימהן הזה, כתוב ככה. זה באמת מובא בזוהר, זוהר חדש, המקור כאן, מביא התורה שלמה. וימהן ויומר, כתוב ככה, וימהן ויומר יש את אדוניו. אז אומר הזוהר, אמר לקודשא בריך הוא, ליוסף, את אמרת וימהן ויומר, כן, וימהן ויומר, חייך וימהן ויומר, אך ראיתי לברך לבנך. יבוא הברכה לבניך גם כן תהיה וימהן ויומר. כן? הוא אומר, יהיה לך שכר הדבר הזה. אתם שומעים? תראו עכשיו, בואו נתפלא, מה כתוב, מה קורה פה? אנחנו רואים פה יכול איזה בלגן, בא יעקב לברך את מנשה, יוסף רוצה שדווקא יד ימין תהיה על מנשה. ופה הקדוש ברוך הוא אומר ליוסף, אמר לו, לא שיוסף שמע את זה, כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אתה תזכה לברכה אחרת במילים וימהן ויומר. כי גם אצלנו כתוב, יעקב אומר ליוסף, וימהן ויומר, ידעתי בני ידעתי. אז הזוהר ממש מחבר, הוא אומר, מה שכאן, בזכות, יוצא ככה, בזכות שיוסף אמר כאן וימהן ויומר, יש את אדוניו, הוא זכה לוימהן ויומר שאביו אמר שאפרים יותר גדול. מסכימים? שזה דברי הזוהר. מה? זה אמר לו. חייך, אמר הקדוש ברוך הוא. וימהן ויומר אחר, יהיה איתי לברך לבנך. והתברכון בי, בזה הם התברכו. הדאוד הכתיב, וימהן אביו ויומר ידעתי בני ידעתי. שומעים? אז קודם כל, שמחתי סתם, שהרגשתי שיש קשר, ומצאתי את הקשר. אבל אחרי זה ישבתי לחשוב, מה הקשר? מה הקשר בין זה שיוסף אמר וימהן, ויש את אדוניו? וימהן שאפרים הוא הקודם. טוב, אז השאלה יותר חזקה מהתירוץ, אבל בכל זאת, עלה בדעתי להגיד משהו. היו כמה, שנה שעברה היה פה איזה קידוש, היו כאן כמה חתנים, יצא שאמרנו את זה. הרב טאו גם שמע, הוא אמר שזה, נראה לו שזה בסדר. אז יש לי איזה, אני מעיז להגיד את זה. חשבתי ככה. יוסף, בהתגברות שלו, מול אשת אדוניו, הראה לדעת, מה הוא לימד אותנו? אדם, יש לו צדדים חומריים, יש צדדים גופניים. ויוסף, וזה שהוא עושה וימהן, אז הוא מראה שעוד נשאר משהו באדם. אדם זה לא רק חומריות ותאוות. ואדם יכול לשלוט על הגוף הזה, ולתת לו ערך רוחני יותר. זה היה וימהן של יוסף. אז אומר לו יעקב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שראית לדעת שהצד הרוחני שבאדם הוא העליון, הוא הגובר, אז אתה תזכה שאפרים, שהוא הצד הרוחני, יהיה הראש. שומעים? מה אתה נראה לכם? שומעים? אמרנו, מנשה זה הצד הליכות הטבע. אפרים זה הצד הרוחני. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בזכות זה שהתגברת והראית שהצד הרוחני זה הצד העליון שבאדם, מותר האדם מן הבהמה, יש רוחניות, ויוסף אומר, אני לא יכול ללכת לשמוע עכשיו את אבותיי כאן. הוא מתגבר עליהם. זה היה ניסיון מאוד גדול. חז"ל מציינים את הניסיון הזה. יוסף מתגבר, והוא הוליך כאילו את הצד הרוחני שבאדם למקום היותר גבוה, היותר חשוב שלו. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שגם יעקב יכריע שאפרים הוא הראש, כי הוא הצד הרוחני. סליחה
רגע, מאיפה אני... שלא הייתי... מאיפה אנחנו רואים שהוא רוחני אפרים?
כן, הסברנו את זה קודם, כן. אפרים, הוא היה הצד הרוחני. אפרים, הרי כתוב ככה, רואים את זה גם במצרים. המנשה היה ממונה על בית יוסף. הוא עוזר ליוסף בענייני הבית, כל ויומר ויומר יוסף לזה שהוא אומר לו תזה, תשים תזה, זה הכל זה מנשה. הוא מסדר שם את העניינים. הוא יד ימינו של יוסף במלכות, בממלכה, כן. ואפרים כתוב בפרשתנו, ויומר ליוסף, הנה אביך חולה, הנה, רק תדע, אין לכם איפה, כן? ויאמר אל יוסף, הנה אביך חולה. כן, רגע. כאן ויקראו, כאן הוא קרא לו, אבל אחר כך, ויחד ויאמר, ויאמר אל יוסף, הנה אביך חולה. מי אמר? מי אמרנו?
המשרת.
אחד מן המגידים. ויש, מה?
המשרת.
אומר רש"י. ויש אומרים, אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד. אפרים, הוא מקבל את הרוחניות מיעקב אבינו. הוא עומד שם. לא סתם משרת. וכשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו למצרים, להגיד לו. אז אפרים, הוא מקבל את זה מרוחניים. מנסה הצד הזה. אז אמרתי, זה מה שהסברנו אם כן, וימהן ויומר, בזכות שיוסף התגבר והראה שהצד הרוחני שבאדם הוא העליון והוא השולט, זכה. אז זה כן זכות, אולי יוסף בתך לא מבין את כל המהלך הזה, אבל יעקב מגלה לו, וגם המדרש אומר, אין לי כאן את זה, בידעתי בני ידעתי, אז כתוב שם המדרש שאמר לו, ידעתי, כאילו בהתגברות שלך לשל פוטיפר. גם זה רמוז, ככה חזל אומרים. ידעתי בני ידעתי,
וגם הוא
ידע. כן. לא, שכאילו יעקב אומר, ידעתי על ההתגברות שלך. כן, וזה מזכה אותך באמת, שאפרים הוא הראש. כן. לא, אני אכנס, יש הרבה מדרשים. לא הייתה כאן לכם להסביר. ובאמת, כשיעקב אומר, עכשיו אני אכנס קצת לזה. מה יעקב מסביר? או למה אפרים אני נותן לו את הרשות? אנחנו עד כאן הסברנו שאפרים באמת היה בצד הרוחני. אבל באמת רואים שלאפרים יצא אדם מיוחד מאוד שלם, שהוא היה שלם בכל השלומיות האלה. גם בצדים איך אומרים? הלכות הטבע, וגם בצדים הרוחניים. וזה היה יהושע בן נון. וכן חז"ל שותלים באמירה הזאת של יעקב, שאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה גדול, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו, אומרים חז"ל שעתיד יהושע לצאת ממנו. אומר אפרים יוצא יהושע כזה, הוא כולל את הכל, ובואו נראה מה יהושע כולל את הכל. רש"י, אני בזמן האחרון, היה לי כמה גילויים, כמה צריך לדעת להכיר את רש"י. פירוש מאוד חשוב על התורה. כל כך הרבה דברים, רש"י, תמצאת לנו הרבה עניינים מחז"ל, והוא הביא את מה שבאמת אנחנו חייבים לדעת אותם.
אם לא נבין את רש"י, אי עוד בעבוד לראשי.
כן. חש בראשו, יעסוק ברש"י. אומר כאן מקור ארבע, ידעתי בני ידעתי שהוא הבכור, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל ממנשה, שעתיד גדול לצאת ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו. טוב, עד כאן טוב לי. אבל עכשיו אומר רש"י משהו שקשה לי. לא קשה לי באמת, אני רוצה שתקשו. אומר רש"י, מי זה יהושע? מה עתיד לעשות יהושע? שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. וזרוע ימי לגויים, כל העולם מתמלא בצאת שמו ושמעו ושמו כשימית חמה בגבעון וירח מעמק איילון. אבל איך רש"י אמר? אתה רוצה עכשיו לשבח את יהושע, להגיד מה הגדלות של יהושע? מה רש"י אומר? שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. מה היינו רוצים שרש"י יקדים במה? קודם שילמד תורה, נכון? אז רש"י לא נבהל להגיד את זה. אצלנו זה נראה לא, סתירה, מה, מה, קודם כל תורה, מה. אבל עם ישראל נכנס לארץ ישראל, יש ערך בהתנחלות הזאת, יש ערך בכיבוש, בכיבוש הזה. אז רש"י אומר, זה גדלותו של יהושע. על זה אמר הרב צבי יהודה במקור חמש. ספר בראשית, קצת על יהושע בן נון הזה. ועל הערך הזה של תורה וצבא, שאנחנו רואים פה ביהושע שהוא היה מצביא גדול וכלל את שתי התכונות האלה. משהו מיוחד. במשך חוכמה, בפירושו, בספר שומות, הוא עושה, יש לו הקדמה מדהימה על מעלתו של משה רבנו. והוא אומר, משהו, הוא, משה רבנו אין, אלא עול, אלא, אין שני לו. אבל הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שלל את הבחירה החופשית ממשה רבנו. כיוון שהוא מעביר לו את התורה בצורה כזו שימסור אותה לישראל, אז לא יכול להיות שהיה לו בחירה חופשית כבר. כי אחרת היה עלול חלילה לשנות. אבל הוא אומר שזו דרגה מאוד גבוהה. באמת הדרגה הגבוהה שיש לאדם בחירה חופשית. אבל יש דרגה לאלה או לאלה שהיא בכלל לא דרגה שלנו, שאדם כבר לא, אין, זה, הכל מכוון כל כך לרצון השם שזה בכלל אין בחירה חופשית. אבל אומר המשך חוכמה וגם יהושע היה כזה. עד כדי כך. כי יהושע ממש משהו חידש הלכות שנשתקחו, כתוב שנשתקחו בימי אבולות, לא יהושע. אבל יש איזה משהו שגם יהושע לא זוכר איך הוא לומד את זה, אז הוא אומר גם יהושע היה כזה. הוא נותן לו מקום מאוד מאוד מכובד יהושע בן נון. מה? תיקן המשבח. ספר בראשית, אומר הרב צבי יהודה, מקור חמש, נקרא ספר הישר, כפי שהדבר מוזכר לגבי מלחמות יהושע. כי כתוב בספר יהושע אחרי המלחמה בעמק איילון, כתוב שמה, הלא היא כתובה על ספר הישר. אומר שם רש"י, מה כתוב בספר הישר? ספר הישר זה ספר בראשית. ומה כתוב בספר בראשית? אומר רש"י שם ביהושע, פרק ו' או ז', זין זה מלחמת העי. נו, איפה זה? שמש בגבעון, זה הולך אלון. הפרקים הראשונים. מלחמה, קצת יותר. חטא? תת. שבאו הגבעונים כאן. אז אומר שם רש"י, עלי כתובה ספר הישר, אומר, הדבר הזה של שמש בגבעון דום, וכל מה שעשה יהושע כבר נרמז בספר הישר, ספר בראשית, שאמר יעקב אבינו ליוסף, גם הוא יהיה, אבל אחיו הקטן יגדל ממנו וזורם ולא הגויים, התכוון יעקב לשמש בגבעון דום. זה כבר רמוז בספר הישר, זה רמוז בספר בראשית. הנה, עכשיו זה קרה. יהושע תלמידו של משה רבנו, משרתו יהושע בן נון נער לעולם ושבתוכו. אין אצלו רגע אחד של ביטול תורה. ויחד עם זה, הוא המצביא לפני כל ישראל. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים ויצא אליכם בעמלק. איש התורה, כאן הרב צבי יהודה מלמד את היסוד הזה. מקור חמש, שורה חמש. איש התורה הוא איש הצבא, המכניס את העם לארץ ישראל. הוא תלמידו של משה רבנו בתורה ובארץ. כי הכל עניין אחד. שקידת התורה מחייבת את סידור תוקף המלחמה. חז"ל מודיעים לנו שהנביאים לא באו להוכיח את ישראל. בגלל שכתוב, אז יש את כל ספרי הנביאים. יש את, כן, שופטים, אחים, ירמיהו. אם לא היו ישראל חוטאים, אומרים חז"ל, עם ישראל מקבלים, את מה הם מקבלים? חמישה חומשי תורה? ודאי. ועוד ספר אחד מכל הנביאים היה נשאר לנו. איזה ספר זה? ספר יהושע. אני אומר, זה ספר יהושע. למה? שורה 9, תורה וארץ ישראל. אלמלא, לא חטאו ישראל וניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא. יש אנשים שהעניין הזה של להנחיל את הארץ, ארץ ישראל, זה לא כתוב אצלם בתורה. תורה וזהו, פה הם נעצרים. אבל חז"ל לא נעצרו בזה, אומרים חז"ל תורה וספר יהושע. זה לא מנותק. כמו שאצל יהושע זה לא מנותק, ורש"י יכול להגיד שינחיל את הארץ וילמד תורה. רש"י לא צריך, לא מגמגם בזה. זה לא משהו שסותר, זה תכונתו של יהושע, שהיא כזו מלאה ושלמה. ומה באיזשהו מקום יהושע דווקא הוא כולל את אפרים ומנשה כזה, הוא שלם בכל ולכן הוא מוביל את ה... אצלו זה הופיע בשלמות, הצדדים האלה והצדדים האלה.
אבל יש
לו
גם אבל יהושע בן נון כל האישיות שלו הייתה תורה, נכון?
מה?
אז כל זה שהוא נקטע...
אבל הוא יודע להילחם!
מהתורה, לא?
זה, נכון!
זה מהתורה?
נכון! זה לא סותר את התורה, זה מה שהארצי יודע מלמד כאן. ספר יהושע הוא ספר ההתנחלות שלנו. וכשאין איש הצבא עסוק ממש במלחמה, חוזר ללמוד תורה, כן? לכן כשלא היו עסוקים במלחמה בפועל, אלא רק צרו על יריחו, בא מלאך שר צבא השם להוכיחו על ביטול תורה. כן? כתוב שם, אתה אומר לו, למה באת? שואל יהושע את המלאך, אומר לו, אתה באתי. אומרים חזל, על ביטול תורה של עכשיו באתי. עכשיו לילה, לא עוסקים במלחמה. למה לא חזרת ללימוד תורה? מיד וילן יהושע בעמק, שלן בעומקה של הלכה. שנייה או לא, זה הכל מחובר. אז רגע, עכשיו מה? בלילה, מה אתה מתכנן עכשיו? אין מערבים בלילה. ככה, אז לא יהיו לכם בלילה. אז תחזור מיד ללימוד תורה שלך. אז מיד וילן יהושע. איזה חיבור כזה. כל כולו בתורה ובמלחמה. כך צריך להיות. אבל כשאין הוא חייב לשרת בצבא, עוד לפני זה רגע, בא המלאך, שורה 12, לכן כשלא היה שתקים במלחמה בפועל, אלא רק צרו על יריחו, בא המלאך שר צבא השם והוכיחו על ביטול תורה. כתבי חז"ל מסכת מגילה וירובין. בזמן מלחמה הוא עסוק במצווה דאורייתא. אבל כשאין הוא חייב לשרת בצבא, אז הוא חייב לחזור לישיבה, לשקוט בתורה. גם בני ישיבה, זה הרצי דם, היה מלמד בצלחות שלו, בלימוד שלו, את בחורה ישיבה, איך צריך להיות? שב ישיבה ותלמד תורה. יש זמן שאדם הולך, זה שירות מסוים, להיות קשיר למלחמת מצווה, כשתתרחש. גומר את זה, חזרה ישיבה, יש מלחמת מצווה, אתה יכול לעסוק במלחמה, יכול לראות במצווה הזה. ככה היה. גם בני ישיבה, שייכים לצבא. כשהמצב הוא שמספר אנשים אינם מוכרים להחזיק באוזי, כן, זה היה הנשק על שני 40 שנה, אז כיוון שתורתנו אמנותנו, אנו לעסוק בתורה. אבל כשיהיה צורך להשתייך לצבא, כל אחד מאיתנו לפי חשבון מסוים, גישתו חיובי. מי שהולך לצבא על פי צו של רמטכ"ל, בוודאי אינו מנותק מדבר השם, בגלל היותו מעוקם מלעסוק בתורה. אנו שייכים לכלל ישראל ולמדינה בלב שלם, בלב ונפש. קיימת מציאות שצדיקים שאינם מאמינים במעשה השם ונפלאותיו על עמו ונחלתו. לעומתם אנו קשורים לעם, מוסרים למדינה ולצבא, ויחד עם זה מוסרים לתורה. כן, היום יש כל מיני חשבונות שאומרים, ורוצים כבר לשנות את כל הרב ציודה ואת כל הרב קוק ואת כל הזה. אלו הדברים הברורים שהרב ציודה אמר אותם, ולימדונו רבותינו שזה לא השתנה גם היום הזה. מתוך כך מתגלה החשבון, כלומר, הרב ציודה לא, אתם פה זה מציאות שלא שייך לכם, אתם פה אחרי צבא, רובכם אחרי צבא, רובה דרובה כאן. אבל בישיבה, שהוא בא ללמוד תורה מרכז הרב, שהוא לא אומר לשלוח את האנשים לצבא. הוא אומר ללמוד 10 שנים תורה ואחרי זה הלכת לצבא. ככה היה. היום הוא אומר, במלחמת השחרור שלא היו לוחמים, סגר את הישיבה כנגד כמה רבנים אחרים שהיו שם, סגר, אמר, אני אבא, אני כאן הבעל הבית, אבא הפקיד אותי על הישיבה. סגר את הישיבה, הוא הולך להילחם, חסרי עכשיו לוחמים במלחמה. אחר כך התאחל הצבא, קיבל זה, נהיה מסודר, חמים. הוא אומר, עכשיו אין צורך. תהיה קשיר, אחרי 10 שנים תלך לאיזה שירות, תהיה קשיר למלחמה, כן. אבל אנחנו לא מנותקים. כשהיה, הוא ספר תמיד שהיה דיון עם אנשי הצבא, באו כל ראשי הישיבות, ובאו אנשי הצבא, ועשו דיון אם ישחרר את בחורי הישיבה או לא. אז הרב ציודה אמר להם, כל הדיון, אומר בכלל מתחיל, זה לא שאתם פה ואנחנו כאן, אלא כולנו קשורים למשימה אחת של בניין עם ישראל. זה לא אתם פה ואנחנו שם. כולנו אותו באותה משימה. אתם עסקים בזה, עסקים בזה, אבל אנחנו באותה משימה. זה לא הם ואנחנו. ככה היה. וגם הוא אמר, לא כותבים פה בעיה, תופס, היה תופס דחיית שירות. אז רצו לכתוב, הראשי הישיבות הזה, רצו לכתוב פטור. אז אמר, אין פטור, דחייה. אין פטור, זה לא פטור, אף אחד לא פטור מזה. מלחמת מצווה, אף אחד לא פטור. נעשה דחייה לכמה שנים, אבל לא פטור. כולנו שותפים לנו. זה, מכאן, זה התמצית של הדברים, שהגישה של הרב ציודה הייתה ביחס ל... אז הוא לא נתן, אנשים שהיו כאלה שרצו אפילו ללכת, הוא לא כל כך מהיר לשחרר אותם. שב ותלמד תורה, עכשיו ישראל צריך גדולי תורה, ומי שישר ברוך השם עמדו 10 שנים, מכז הרב, הביאו הרבה ברכה לעם ישראל. ואנשים שנכנסו למערכות הצבא, כל אחד בזמנו, לפי החשבון שלו, וברוך השם, והם רואים הרבה תוצאות של הברכה הזאת, של אנשים שמובילים באמת. כן, אין לומר, שורה 25, שההליכה הראית לצבא היא ניתוק מישיבתנו. במשך זמן מה, לפי הצורך, משרתים שם, אנחנו חוזרים לתורה ושקידתה. יש פה הרבה דברים שלא נכנסנו אליהם. אולי כאן איזה מקור אחד בשבע. הרב בהרבה מקומות למד אותנו באמת בנקודה הזאת של יחס בין הקודש והחול, ומה צריך להיבנות ואיך צריך להיבנות. הרב הציב תוכנית למדינת ישראל כבר שנים רבות לפני שהמדינה קמה. הרב היה ברור לו התוכנית. אז בהמון פסקאות מוצאים את הלימוד לזה, וכמו שאתם פה הבאתי פה בצד השני, יש הרבה פסקאות על הקודש והחול. בואו תראו רגע ב-11 אולי, בכל זאת נראה, צד השני. בכל מהלך של חיים, אומר הרב, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, להדנו ולהצילו מקור ותמיון. אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בחורתו, בכוח מה שיוצא הוא תחילה לאור העולם, המפעל לומר על ידי, אני ואפסי עוד. אם החול יגיד, בגלל שהוא מתחיל תחילה להגיד, אז אני השולט, אני צריך להיות, כן? אז אין איך להפריד בין הדת למדינה, אז ריב ועבוי, אז לא ישר כלום. ולא יחפוץ לדעת מן הקודש, מזיב יקו. ואו לו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, לכן אני רק אלחם נגדו, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. גם זה לא הולך. תוכן החיים והשקפת ההוויה הברורה ילמדנו אחרת לגמרי. הגורל ככה הוא, החול ידרוך בתחילה על במת החיים. כן? ככה זה מופיע, אומר הרב. אמת, הדבר שבתוכיותו, מן הקודש העליון, קודש קודשים הוא יונה, גם בראשית מצדר. אתה רואה חול? אז כשאתה רואה הרבה חול, ואתה חושב שזה עומק החול, תדע לך שתמיד שהרב מזכיר קודש קודשים, זה מונח כזה. והקודש קודשים זה הקודש שמתגלה בחול. יש חול ויש קודש. קודש קודשים זה חול שמתגלה בתוך החול. זה קודש שמתגלה בחול. וכמה מקומות ברב זה כך. אבל אז הוא יונה גם בזה, בבירותו והכרה, אין רק הקודש מוכרחים כאן להיראות. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להיר בירו, להופיע בכבודו. 15, נסיים, אני צריך גם ללכת קצת. אי השלום שבין הקודש והחול, הוא אוכל את החיים בכל פה. הרעיונות ונושאים מוכרחים להכיר זה את זה, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את החוסן הקודש, כי אם הקודש הוא כזה נבח כזה, מסכן כזה, זה לא. הקודש צריך להופיע גם בגבורה. זה יהושע בן נון. ולכן, אז אני אומר, אנחנו יכולים להבין למה הרש"י יכול להגיד, ינחיל את ה... אתה יכול להגיד, זה היה הסדר. קודם יהושע עסק בהנחלת הארץ, ואחר כך הוא לימד תורה. טוב, אז קודם כל, אז זה הסדר, כן? אבל גם כי באמת כך מופיע הדברים. קודם כל, מופיע החול, וזה הקודש. אז רש"י יכול להגיד, ינחיל תורה, ינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. אז תראו כאן, בואו רגע 15, נסיים בזה, עוד פעם, אי השלום שבין הקודש והחול אוכל את החיים בכל פה, הרעיונות ונסים בכלל להכיר זה את זה, עד שכל אחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את חוסן הקודש, וכך ילכו הרעיונות ונסים בהתחדם, עד אשר יביאו את העולם ואת החיים למכון קודש קודשים. אתם רואים? שהאב כותב קודש קודשים, זה החיבור הזה, השתמות בין הקודש והחול, שגם הקודש וגם החול הם סומכיו ומסעדיו. אז זה קצת, אני אומר, הגענו מאפרים ומנשה, כל הביאור הזה, ישוע בן נון, גם הוא יגדל. ההקדמה הזאת של אפרים ומנשה היא לא סתם, היא עניין גדול, היא מהלך גדול בכלל בגאולתנו, ואנחנו שואפים באמת, בעזרת השם, ליצור את האנשים האלה שיודעים לשלב את הקודש והחול ביחד להופעת קודש הקודשים בכל גאולתנו, בעזרת השם.